אינה לא שכל ולא רגש. אתם איתי? אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. מה שהרב קרא בפסקה הקודמת בשם חוש האמונה האלוקית, עכשיו הרב מגדיר את החוש הזה. החוש הזה זה גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. נגיד זה כך, האדם יש בו שני חלקים. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. השכל האנושי, אף על פי שהוא כבר שייך לתפארת האדם, ובוודאי הוא מופיע באדם מתוך מה שהנשמה מאירה בו, ואין אותו בבעלי חיים, לא רק באותה כמות אלא גם באותה איכות, בכל זאת השכל הוא קשור לאפר מן האדמה. והזכרתי לכם את הביטוי המיוחד של הרב סעדיה גאון, שאני אחזור עליו בערך 25 פעמים עד סוף השנה, עד שזה ככה ייקלט לכם בקופסה. החושים הם שורשי שאיבת המושכלות. עוד פעם, מי שלא הספיק לרשום, אני מכתיב. החושים הם שורשי שאיבת המושכלות. זה הלשון של הרב סעדיה גאון. אבל זה גם מה שיאמר לכם כל פסיכולוג וכל מי שבקי בתורת המוח, שמה שעושה המוח הוא מנתח, מסדר, מארגן, מעמיק, משיג מסקנות ממה שקולטים החושים. החושים קולטים והמוח מסדר את מה שהחושים קולטים ו לוקח את זה הלאה ומסיק מסקנות. אבל סוף סוף השכל הזה הוא קשור עם הגוף ועם מגבלות הגוף, ולכן גם אופק העירייה שלו הוא עד המקום שבו החושים מגיעים. מכירים את את הביטוי המדעי אופק האירועים? מי מכיר את הביטוי ירים את היד? זה כל מי שעשה 5 יחידות פיזיקה. חור שחור, אתם יודעים מה זה? החור השחור, למה הוא נקרא חור שחור? כי אין שום אפשרות לראות את מה שיש בו, הוא שחור. למה אי אפשר? כי החור השחור יש לו עוצמה כזאת של משיכה שהוא בולע כל דבר שנכנס לרדיוס שלו, וממילא בשביל לראות משהו אתה צריך שהמשהו הזה ישדר לך קרינה מכל סוג שהיא. הקרינה נקלטת אצלך ואז אתה מעכל את מה שקלטת ואתה מבין מה שלח לך. אבל אם יש מקום שבו שום דבר לא יכול להגיע אליך, אז אתה לא יכול לראות אותו בשום צורה שהיא, כי כיוון שהכל נבלע שם, שום דבר לא יכול להגיע אליך, אז מבחינתך זה לא קיים, למרות שיש שם אירועים מדהימים. אבל האירועים האלה לעולם לא יגיעו אליך בשום צורה שהיא, בשום פרמטר שהוא, ושזה מחוץ לאופק האירועים. כלומר, כאילו יש איזה מין קו דמיוני שמה שמלפנים הקו הזה עדיין יכול לנוע אליך, ואז אתה יכול לראות מה יש שם. מה שמעבר לקו הזה זה נבלע בתוך החור השחור, ולכן אתה לא יכול לקלוט. טוב, זה מושג בפיזיקה. יש גם אני לוקח את המושג הפיזיקלי הזה ומשליך אותו גם על עולם הרוח. השכל הוא מגיע עד אופק האירועים. מה שמעבר לזה, מעבר לזמן, מעבר למקום, זה משהו שהוא לא יכול להגיע לשכל. הוא לא יכול. אין לשכל כלים לקלוט אותו. האם אם כן האדם מסכן נועד להיות נכה שהוא לא יכול לקלוט שום דבר חוץ ממה שיש בקופסה הקטנה הזאת של הזמן והמקום? תשובה, לא. יש לאדם חוש אישי שהרב קורא לו חוש האמונה האלוקית, ובהגדרה יותר מפורטת אומר הרב, הגילוי העצמי של הנשמה. כיוון שבנשמה בעצמותה, בהווייתה, היא מעל הזמן ולמקום, היא חיה במימד שהוא איננה מוגבל בחושים, יש לה את הכישרון לקלוט אירועים שהם מעבר לאופק החושים. זה מושג האמונה. העקשנות הבלתי מוסברת להוכיח את מציאות הנצח בהוכחות לוגיות שקשורות לזמן, להוכיח את מציאות האלוקים בהיגיון של לוגיקה שבתוך השכל האנושי, היא בעצם באה מתוך האומללות של חוסר המפגש עם כוח נוסף שיש באדם, שלא קורא הרב חוש האמונה האלוקית. קראתי בספר שפעם איזה יהודי משכיל, אבל יהודי ירא שמיים, המשכיל בא לאדרת וביקש ממנו, נתן לו ספר שזה 300 עמודים שבו הוא כותב 80 הוכחות על מציאות האלוקית, והוא ביקש הסכמה של האדרת על הספר. אז הוא בא, ואחרי זה נתן לאדרת הספר. כעבור כמה ימים האדרת החזיר לו את הספר ואמר שהוא לא רוצה לכתוב לזה הסכמה. אז הוא חשד באדרת שהוא לא קרא. הוא לא קרא את הכל, והתחיל לצטט לו הרבה הוכחות, להראות לו שהוא שולט בספר לאורך ולרוחב. אז הוא אומר, אז למה הרב לא כותב לי הסכמה? 80 הוכחות שיש אלוקים. אמר לה אדרת, אבל חסר פה בספר הזה משהו מאוד חשוב. חסר פה אמונה. מה זה חסר אמונה? אני הבאתי פה. לא. אי אפשר להוכיח את מציאות האלוקים בפרמטרים שהם לא קשורים בכלל להוויה הרוחנית. נכון שהרמב״ם הוא כותב, צריך לדעת. אבל הידיעה הזאת עצמה היא מתבררת לאדם על ידי מה שהרב קורא חוש האמונה האלוקית, או הגילוי העצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. מפני שנכון, האמונה פירושו של דבר בירור פנימי, ודאות פנימית, ודאות ברמה היותר גבוהה שאפשר, כמו שהראיתי לכם בחיי האדם ובספר העיקרים, שאפילו אם יביאו לאדם הוכחות נגד זה, זה לא יזיז אותו מאמונתו. אמונה ברמת ודאות כזאת שאדם יהיה מוכן למסור את הנפש על האמונה שלו. האמונה הזאת היא שייכת לאיזשהו כוח פנימי באדם שהרב קורא לו חוש האמונה האלוקית. רק שם זה יכול להופיע בכל עוצמתו. זוהי דעת הדעות, אני קורא רגע שוב את סוף פסקה 5, והרגשת ההרגשות. מה זאת אומרת הדעה של הדעות והרגשה? זה השורש של הדעת וזה השורש של הרגש, שמחברת את ההוויה הרוחנית של האדם ציוטית בפועל, שהיא מוגבלת, עם ההוויה הרוחנית העליונה, ומערבת את החיים האישיים שלו עם החיים המציאותיים הרמים מכל גבול ונדרי כוחושה פיזית. נכון, הסוגיה שלנו זה החיבור של הזמן עם הנצח, החיבור של האדם עם האלוקים. איך האדם שנמצא פה בעולם הגוף בתוך הקופסה הזאת של החושים, הוא מחובר עם ריבונו של עולם שהוא מעל הזמן ומעל המקום, שהוא אין סוף. תשובה, לזה יש חוש מיוחד שנקרא חוש האמונה האלוקית. תשאלו, למה מרחת אותנו, סיבנת אותנו, אמרת לנו לבוא הנה ללמוד אמונה? אמונה זה איזה חוש כזה, גילוי עצמי של הנשמה. אז מה יש עניין ללמוד אמונה? אז תקשיבו היטב למשפט הבא: האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה שצריך להדריך אותה בתכונתה. וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, באמת איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאת בעצמה את הכל. אבל בעת החלש הורה, אז בא השכל והרגש לפנות לפניה דרך, וגם אז צריכה היא לדעת את ערכה, שלא משרתיה השכל והרגש הם הינם עצמותה. וכשתהיה קבועה באיתן מושבה, אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך ובהמצאת האמצעים השכליים המוסריים המסכלים את המכשולים מעל דרכה. אני אסביר את כל המשפטים האלה. אומר הרב, אומר הרב את הדבר הבא. נכון, הנשמה היא לא תמיד מהירה באור גדול באדם, מפני שבירידת האדם, כיוון שהנשמה הוכנסה לתוך הגוף, הגוף מסתיר את אור הנשמה, ויכול להיות האדם שהגוף יהיה כל כך עבה שהוא מונע את אור הנשמה מלהתגלות, והוא מונע את חוש האמונה האלוקית להתגלות, ואז נוצרות אצלו כל מיני צורות מעוותות במחשבה וברגש, שהם עצמם מפריעים ומעכבים את אור האמונה להתגלות. ואז צריך טיפול שכלי ורגשי לטהר את החיים ולפלס את הדרך לאור האמונה להתגלות. אני אתן כמה דוגמאות כדי שהמילים שלו יישארו מילים כלליות. כשאדם מצייר לו את המושג האלוקי בצורה מסולפת, מעוותת, מבולבלת, אז הוא מרגיש דחייה. אז כשאדם מרגיש דחייה נפשית מהמושג אלוקי, זה עצמו הרמה של השפעה שהיא מהווה מחסום שלא נותנת לאמונה להתגלות. אז כאן צריכה עבודה שכלית של הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות, מה שלמדנו באורות על המושג שמה שהרב קורא לו היחס הנשמתי האלוקי. להבין שאלוקים הוא לא אל זר שרודה בעולם בכוח, אלא הוא הנשמה של הכל. זה ברור שכלי, נכון? זה מושגים שכליים שישבנו ולמדנו אותם. אבל כשהם מתבררים, אז מתנפצים כל מיני אלילים רוחניים וכל מיני מחסומים של האמונה נפתחים. דוגמה אחרת, יש אדם שאצלו היהדות זה אוסף של גזרות, לא תעשה את זה ולא תעשה את זה ולא תעשה את זה ולא תעשה את זה. הוא מאוים, הוא מרגיש שהדת באה לחנוק את החיים שלו, לא לתת לו אפשרות לחיות. נו, מה עושים לאדם כזה? וכתוצאה מזה, נמשיך, כיוון שהוא מאוים, אז יש לו מחסום נפשי, רגשי, שמעכב את אור האמונה מלופי. האדם הזה הוא צריך טיפול, לא רק טיפול שכלי, צריך טיפול רגשי. אז אם למשל אתה לוקח בן אדם כזה ואתה לוקח אותו לטיול בתוך עולם של תורה, טיול אני לא מתכוון בוודיות, זה מושג רוחני, כן? אתה מכניס אותו לתוך מציאות חברתית, נפשית, רוחנית, שיש שם עדינות של תורה ויש שם שמחת חיים של תורה, האדם הזה לאט לאט צובר חוויות רוחניות חיוביות. הוא מרגיש איך שהתורה מתארת אותו, מרוממת אותו, נותנת לו משמעות לחיים, גורמת לו לשמחה. הוא פתאום מתחיל להרגיש נוח ונעים בתוך העדינות של תורה. אז פתאום המון המון מחסומים נפשיים ורגשיים מתפוררים, ואז האמונה הטבעית יכולה להתחיל להופיע. יש הרבה אנשים שלפני שהם מגיעים לישיבה הם ממש מפוחדים, והם באים, מה שנקרא, יושבים על הגדר, רגל פה רגל שם, לראות שהישיבה לא תשרוף אותם, לא תגרום להם להקצנה דתית, לא תגרום להם להיות פנאטים, לא תגרום להם להיות רחפנים, לא תגרום להם להיות נחנחים, לא תגרום... כל המילים האלה זה פחדים שאני לא לוקח אותם מאיזשהו לקסיקון נידח. אלה פחדים שבעולם הנפשי שלנו הם קיימים. כל זמן שהם קיימים הם כמו אבנים שמונחים על הפתח של חוש האמונה ומעכבים אותם מלהתגלות. ככל שאדם מצליח, בין אם באופן שכלי ובין באופן חווייתי רגשי, למוסס את כל האבנים הגדולות האלה, הלב לאט לאט נפתח והטבעיות של האמונה הישראלית מופיעה. כלומר, אנחנו לא מוכיחים שיש אלוקים, אנחנו רק לומדים על אלוקים וחיים את החיים האלוקים באופן כזה שבעצם אנחנו ממיסים את כל המחסומים, את כל המעכבים, את כל אלה שמפריעים לנשמה להתגלות. וכשהיא מתגלה יש לה כבר את כולה בתוכו. אני רוצה תמיד להסביר את מי היה משה רבינו. אני תמיד נראה לי שהסברה הכי פשוטה, הכי בהירה, זה מה שהמהר"ל בגבורות השם מסביר כאן הפרשיות השבוע שלנו. מביא עשרות דוגמאות, מדרשים, פסוקים שבהם הוא מראה את זה, שמשה היה בן אדם שכמין המים משיתיו. המים זה המשל לעולם החומרי, לא ניכנס עכשיו למה ויסוד במערל, ומשוי מן המים פירושו של דבר שהוא משוחרר מכל עבדות לחומר, ליצרים, לתאוות. הגוף שלו, אני קורא לזה תמיד, היה שקוף. מה פירוש היה שקוף? הוא לא הפריע לנשמה להתגלות. משה, לולי משה בחירו עמד בפרץ. על הפסוק הזה מסביר הרב מה זה הביטוי בחירו. הרב באחד המקומות קורא למשה בחיר המין האנושי. למה משה הוא בחיר המין האנושי? כי משה תיהר את הגוף שלו ברמה כזאת שלא היה יותר מחסום לנשמה להתגלות באופן טבעי, עד שקרן אור פנה. כלומר, אור הנשמה היה כל כך ממשי, עד שאפילו, מה פירוש קרן אור פנה? מה זה אור הלוגן? ראו קרניים, כן? כמו שהנוצרי האלילי הזה, מיכאל אנג'לו, כן? עשה פסל משה רבנו והדביק לו פה שני קרניים. כתוב שקרן אור פנה, אז הגוי הזה, הנוצרי, החליט קרן אור פנה, זה משה עם קרניים. כן? אני מעריך שאם בהמה הייתה מסתכלת על משה, או אדם שהוא כמו בהמה, הוא לא היה רואה כלום. אבל אלה שקצת הם בני אדם, אז הם ראו את משה שקרן אור פניו, אור נשמתו קרן מפניו, חוכמת אדם תאיר פניו. כל לימוד האמונה שלנו וכל עמל התורה והמצוות שלנו הוא מכוון לזכך ולטהר את המחשבות, את ההרגשות, את הנטיות הגופניות כדי לסלול דרך לנשמה שלנו להאיר את החיים שלנו. וכשהיא מאירה את החיים שלנו, מתגלה ודאות האמונה, אהבת הטוב, החסד, העדינות, הרחמים, אהבת האמת, כל המידות הטובות, כל התכונות הטובות, הן כולן מוטבעות בנשמה. נשמה שנתת בי טהורה, היא מצד עצמה טהורה. אלא מה? בגלל שהיא בתוך הגוף, הגוף חוסם אותה. ואנחנו צריכים בעזרת השכל, ובעזרת הרגש, ובעזרת המצוות המעשיות, לסלול את הדרך, שוב, לטהר, לזכך, לעדן, לרומם את הגוף, כדי שהנשמה תוכל לגלות. האמונה זה גילוי של הנשמה. האמונה זה הערה פנימית באדם, שמתוכיותו מתבררת לו הוודאות של האמיתות. יש מדרגות מאוד עליונות שכבר נחשבות לרוח הקודש, שהאדם באופן מודע מרגיש את נשמתו. זה המדרגה של רבי יוסף קארו, שכתב ספר שלם שבו הוא כתב את כל מה שנשמתו גילתה לו, וכל הדרכות שהדריכה לו, וכל הדרכות המוסריות, וכל התביעות, וכל מה שנשמתו התגלתה בקרבו ואמרה לו. אלו מנעד כל לילה לפני שהיה הלך לישון, היה אומר בעל פה חי פרקים משנה, משנה אותיות נשמה, חי פרקים משנה כל לילה לפני שהולכים לישון. כל חודש היה חוזר על השס משנה. טוב, לא כל אחד מאיתנו יכול כל ערב להגיד בעל פה 18 פרקים במשנה, אבל אחר כך אדם כזה, כן, זה אדם שהוא נשמתו מאירה בקרבו ומכוונת את דרכיו ואת מעשיו. אחר כך הוא יכול לכתוב חיבור על כל התורה שלו. בכל אופן, יוצא שהשכל והרגש הם המשרתים של האמונה. אנחנו לומדים אמונה, פירושו של דבר אנחנו סוללים את הדרך לאמונה הטבעית להופיע. כדי לסלול את הדרך לאמונה הטבעית להופיע, אנחנו צריכים לסדר את המחשבות, צריכים לתקן את כל המחשבות המעוותות, צריכים לבנות צורות חשיבה ישירות, כדי שהצורות חשיבה ישירות האלה יוכלו לשמש מצע, כלי להופעת הנשמה. כי כשהמחשבות הן עקומות והרגשות הן מלאות פחדים ועצבנויות וכעסים והמידות הן מקולקלות, הנשמה לא יכולה להתגלות, ואז גם האמונה לא מתגלה. אבל ככל שאנחנו מיישרים את המחשבות, ככל שאנחנו מתקנים את המידות, ככל שאנחנו מתהרים את הגוף, ככל שאנחנו הולכים הלכה, הולכים בדרך ישרה על פי הערת הנשמה, הנשמה מתגלה יותר ויותר. וכשהנשמה מתגלה, אתה מרגיש את הוודאות של האמונה, את השמחה של האמונה, ואתה מרגיש תמיד יחד עם זה את הנטיות האציליות של הנשמה. אני כבר אמרתי לכם את הדבר הזה. כל מי שרוצה, הוא זוכה לקצת מזה. לא יודע, נדמה לי כך. למשל, כן? מוצא יום כיפור. יום כיפור, 24 שעות, שאנחנו מתפשטים מהגוף. לא אוכלים ולא שותים ולא מסתכלים על צרכי הגוף. עומדים 24 שעות מתפללים, וכל מה שאנחנו אומרים ביום הזה בעצם זה מבטאים את מה שנשמתנו רוצה. מי שבאמת עובד את העבודה הגדולה הזאת של יום הכיפורים כמו שצריך, וזוכה באמת קצת להתפשט מהלבוש, להיכנס אל קודש הקודשים,
אז מוצאי שבת, מוצאי יום כיפור, הוא מרגיש פתאום נטיות נפשיות אחרות. אם אין לו שכל, אז חמש דקות אחרי שהוא יצא לטרמפיאדה זה הכל נסגר, נפתח איזה חלון, במקום לשמור על החלון הפתוח הזה יצאת החוצה, התחלת עם צחוקים, דחקות, שפחות, חזרת להיות כמו מקודם, ומהר הכל נסגר. שלושה ימים אחרי יום כיפור כבר שכחת שהיה יום כיפור. מי שיש לו שכל, מוצא יום כיפור הוא מרגיש הרגשות נעלות. לפני הכל נכנס לחדר לחיות את עצמו, להכיר את עצמו, לאימון, ואני, ואני, כן, אני, אני מי אתה עושה? כן, זה אתה, שולי מלאכם. וואו, פותח את המחברת, כותב גילויים, מה אני רוצה, מה אני מרגיש, איפה אני עומד, מי אני באמת. אחר כך מתפלל להשם שיעזור לו לשמור על החלון פתוח. הוא משתדל להמשיך את ההערה הזאת של גילוי הנשמה כמה שיותר אל תוך השנה. אמרתי לכם את זה פעם בהקשר אחר, אתם זוכרים, זה גם כן מסוג החידושים שאני חוזר אליהם הרבה פעמים עד שזה נקלט. חסידים ראשונים היו שועים שעה אחת קודם תפילתם, מתפללים שעה אחת ושועים שעה אחת אחרי תפילתם. לקושייתי ידועה, שעה אחת קודם התפילה צריך להתכונן לתפילה, זה ברור. שעה אחת מתפללים על הכיפה, זאת רק שעה 18 שעה. אבל מה הם עושים אחרי זה שעה שלמה? מה נשאר להם לעשות? גם הוא להתפלל. אז השויטים אומרים, הם יורדים למטה. זה שטות, עלית למעלה, אז למה לעלות למטה? אני אומר ההפך. אחרי שהם עלו למעלה, ובסוף שעה תפילה הם עומדים מול גילויי רצון עצמי שלהם כל כך גדולים. עכשיו, לפני שהפתח נסגר, הם עומדים שעה שלמה מתבוננים בחיים שלהם ומקבלים החלטות להרים את כל סדר החיים הגלוי לפי מדרגת החיים החדשה שהם הגיעו אליה בסוף התפילה. כיוון שבסוף התפילה הם עכשיו כבר במדרגה אחרת ממה שהם היו לפני שעתיים. השעה של ההכנה והשעה של התפילה הביאה אותם למדרגה חדשה. אז בגלל שהם לא רוצים ליפול ממנה, עכשיו שעה שלמה הם עסוקים בלארגן לעצמם את החיים, את כל סדרי החיים, את כל הפעולות, את כל המידות, את כל ההרגלים שלהם, שהם יתאימו למדרגה החדשה שהם זכו לה בתפילה. וככה הם כל הזמן ממשיכים להתעלות מתפילה לתפילה, הם עולים ממדרגה למדרגה. טוב, זה חסידים ראשונים. אנחנו לא יכולים ככה אחרי כל תפילה, צערנו הרב, אבל הדבר הכי חשוב שיש לאדם בחיים זה לא לפספס הזדמנויות. אתם יודעים, בחיים הרבה פעמים נפתחים חלונות של הזדמנות בהרבה תחומים. אנשי עסקים מסוגלים להסביר לכם שאיש עסקים טוב זה זה שיש לו חוש ריח לראות איזה חלון הזדמנויות, נכון? להיכנס ושם, כמו שהם אומרים, להרביץ את הקופה ולצאת. סליחה שאני מביא דוגמה כל כך נמוכה. אני רוצה לומר, עם חברה הבאתי את הדוגמה הזאת כדי לומר שכן, ההצלחה בחיים זו הערנות להרגיש מצבים מיוחדים. יכול להיות שחלק גדול מהחיים הוא שגרתי ואי אפשר לעשות בחיים קפיצות גדולות, אבל יש בחיים מה שנקרא חלונות של הזדמנות. כן? יש לך לפעמים הזדמנות לעשות חסד, לפעמים זו הזדמנות שלא חוזרת. זה או שאתה מזנק או שאתה לא מזנק. גם אני זוכר, אני התרשמתי שהיה אירוע נורא בעצמונה. אנחנו ככה התחלנו לקבל פה טלפונים ראשונים ב-12 בלילה, משהו כזה, 11 בלילה, 12. פתאום התחילו להגיע טלפונים, אנשים פה היו עמומים. אני זוכר את זה, האביגל אמר, וואי, בטח לרפי עכשיו נורא קשה. במקום ב-12 בלילה, נכנס לרכב, שעתיים וחצי נסיעה, הגיע לעצמונה, נתן לרפי את היד, ו-24 שעות הלך יחד איתו. טוב, יהודי קשה לו, שיהיה לידו עוד אחד, יש כל מיני סוגים כאלה של הזדמנויות לעשות דברים טובים בעולם. מי שיש לו לב פתוח, מי שיש לו עין בוחנת, והוא יודע איפה אפשר ואיפה צריך לעשות את מה שצריך, הוא יודע כל הזמן להתרומם. כמו הציפורים האלה שיש להם חוש להבחין איפה הגלי חום והגלים זה, והם כל הזמן עולים איתם, תופסים את הבריזה המתאימה בשביל להתרומם. יש רגעים בחיים שאדם חש את נשמתו מהירה בתוכו. לאחד זה יכול להיות מוצאי יום כיפור, ולשני זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים, כל מיני מצבים אחרים. תודה רבה. כל מיני מצבים אחרים בכל אופן, מה שפה אני רוצה להעיר, הגילוי העצמי של הנשמה זה לא איזשהו מושג מיסטי שמופיע בכתבי הרב קוק. זה דבר שמי שיש לו עיניים הוא חש את זה ורואה את זה בחיים האישיים שלו. לפחות מישהו איש מעלה, מי שמתאמץ להתפלל, מי שמתאמץ לעשות חסד, מי שמתאמץ להתקרב להשם, מי שלומד תורה, לפעמים זה בא באופן פתאומי, ולפעמים זה פרי עמל ממושך. אבל יש בחיים רגעים שהאדם חש את נשמתו מאירה בקרבו. אם הוא יודע להתבונן אל הרגע הזה, אם הוא יודע לחוש את עצמיות החיים שמתגלה ומאירה ברגע הזה, אם הוא רואה את עוצמת האמונה, הוודאות, הבהירות, את העוצמה של אהבת החסד, של עדינות, של אהבת האמת שמתגלה בקרבו בשעות האלה, הוא כבר יודע שיש לו את הדבר הכי חשוב בחיים. הוא לוקח את הרגע הזה, ממהר לשים עליו את הזום, לסגור אותו, לשמור לו את זה בלב, לפעמים גם במחברת, וללכת עם זה הלאה. הרב קורא לדבר הזה בהקדמת מורה נבוכים משל למי שהולך בחושך. העולם הזה דומה לחושך, ולפתע מאיר לו ברק. לא יודע כמה פעמים יצא לכם, אנחנו בדרך כלל רואים את הברקים שאנחנו פה במקום מואר. מי שיצא לו לפעמים לעשות בניווטי לילה או רצה להתהלך בחושך בחושך, ופתאום מאיר ברק, ומאיר את כל השטח. החוויה הזאת המדהימה של אדם שהלוך בחושך, לא רואה את מה שלפניו, רואה שני פסיעות לפניו ומנסה לפלס את דרכו במחשכים, ופתאום מבריק ברק גדול רציני והכל פרוש לפניו באור יום, וזה מיד נסגר. מי שזה העיר לו מיד ברגע התבונן, ראה את הכל, יודע עכשיו לאיפה הולך. אומר הרמב״ם, יש אדם שמאיר, עכשיו הנמשל זה החיים. העולם הזה הוא דומה לחושך, כי האור האלוקי ואור הנשמה נסתר בו. יש רגעים בחיים שמבריק הברק, ואז אתה רואה, אתה קולט, אתה מסמן לך את הדרך, ואתה עכשיו הולך עם תוך תחושה של ודאות פנימית. אומר הרב, אומר הרמב״ם, יש מי שמאיר לו הברק פעם אחת בחיים, ויש מי שמאיר לו הברק פעם אחרי פעם, ויש מי שהברקים מבריקים לו בתדירות כזאת שלפני שמסתיים הברק הקודם כבר מאיר ברק חדש. זה משה רבינו. משה רבינו, כותב הרמב״ם, משול לאדם שהוא פעם הולך בחושך, ברק אחרי ברק אחרי ברק כל הזמן מבריק לפניו, והוא כל הזמן הולך באור, אור השם שמאיר לו את כל העולם, את כל החיים. הוא מתבונן בחיים, רואה אותם פשוט במשקפיים אחרים, במציאות אחרת. זה פנים, זה פה אל פה הדבר בו. לא כן משה עבדי, מדוע לא יראתם לדבר משה עבדי? נכון, משה הוא יצור מיוחד, שליחות אלוקית היסטורית. הוא לא יכול חיים פרטיים, אישה זה חיים פרטיים, כל אדם יש לו חיים פרטיים וצריך שיהיה לו חיים פרטיים. משה רבינו זה נשמה מיוחדת, שליחות אלוקית, שקול כנגד 60 ריבו. מר"ל אומר שזה שהוא נשא גיורת ולא אחת מעם ישראל, למנה שמובן מסוים אישה אחת מתוך עם ישראל היא 1 חלקי 60 ריבו, היא פרטי, הוא לא יכול בכלל להתחבר עם אישה פרטית. הגר שהוא בא מבחוץ, אז בעצם הוא בא מבחוץ בגלל השייכות שלו וההתפעלות שלו מכל ישראל, אז יש בו צד מאוד כללי. אז כבר היכולת של משה רבנו להתחבר לאישה כדי לקיים לפחות מצוות פריאה ורבייה, כי לא יכול להיות שיחסר ממשה המצווה, ודווקא עם גיורת, אבל לא סתם גיורת, דווקא עם ציפורה. כן, אתם יודעים מה התכונה המיוחדת של ציפור? התכונה המיוחדת ציפור, יש בו מבנה אורגני מיוחד שהוא באופן יחסי לנפח שלו שוקל מעט מאוד. כדי שהוא יכול להתרומם, אז התכונה המיוחדת של ציפור לעומת היונקים, יונקי היבשה, שבפרופורציה, כן, יונק על אותו נפח כמו ציפור שוקל פי 2 או פי 3. הציפור היא בנויה באופן מיוחד בסיטואציה, וזה קשור לנוצות, וזה קשור גם לשאר החלקים, מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד קל. כלומר, אישה מאוד רוחנית, מאוד שהחומר שלה לא מוריד אותה למטה, בקלות מתרוממת. רק אישה כזאת יכולה להתחבר למשה רבינו, שהיה כל הזמן מתרומם מעל הקרקע. אבל זה כמובן אישיות מיוחדת. אני חוזר אלינו כאן, אנשים פשוטים בעולם הזה. גם אנחנו יכולים מדי פעם שיבריק לנו הברק. וכשהברק מבריק, אז הדבר היותר משמעותי זה התגלות אור הנשמה בקרבנו, שמתוכה מהירה לנו האמונה, הוודאות, הבהירות של האמונה, וכל המידות הטובות הנמשכות מאור הנשמה שבקרבנו, שאנחנו חשים אותה חזק יותר מכל זמן אחר. וצריך לעשות אחר כך את כל העיבודים השכליים והרגשיים על מנת לחיות כמה שיותר קרוב לעמדה הזאת שבו חוש האמונה הפנימי הוא בא לידי ביטוי. רגש במובן המצומצם של המילה רגש זה משהו שהוא מאוד קשור לגוף. הגוף מרגיש. ההערה הרוחנית הפנימית שאני מדבר עליה במוצאי יום כיפור או ברגעים אחרים, מה שהרמב״ם קורא לזה ברק, מה שהרב קורא לו פה הגילוי העצמי היותר יסודי של מהות הנשמה, זה יותר מרגש. רגש זה משהו שהוא מאוד זמני. תראה, אני אתן לך דוגמה. אדם שמח, שמחה זה רגש, ובזמן שאתה שמח אתה יודע שזה מצב זמני, אתה מרגיש שזה משהו, כרגע יש לך סיבה שאתה שמח עליה. אתה מרגיש את המציאות המיוחדת שמביאה אותך לידי שמחה. אתה עצוב, אתה כועס, להפך, אתה סבלני. אלה הרגשות. אבל הדבר שאני מדבר עליו הוא דבר הרבה יותר עמוק. זו ודאות פנימית, זו הערה פנימית, זה לא רק רגש, זו הכרה, זו ראייה, זו ודאות, זו בהירות, זה עדינות פנימית, זה צמאון לטוב, לאמת, ליושר, זה רצון. זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק מרגש. זה דעת הדעות והרגשת הרגשות. ברור?
איך מבדילים ביניהם?
מה?
איך מבדילים בין הרגש לבין הוודאות הזאת?
כשזה יגיע אתה תבין. לא, אני הסברתי מאוד. זה לא שפה מיסטיקה. אני מסביר. רגש זה יחס נפשי שקשור בסיטואציה ספציפית. עכשיו אתה שמח, אתה משתתף בחתונה, אתה עכשיו מדליק נרות, אתה מרגיש שמחה והתרומות רוח בזמן הנחת תפילין. הרגש הזה הוא מאוד מקושר עם איזשהו מעשה, עם איזשהו זמן, עם איזשהו פעולה, עם איזשהו משהו שבמהותו אתה חש שהוא זמני. זמני לא במובן שהוא לא אמיתי, אלא זמני במובן הרגש, כתוב, הרב כותב יש מקום, זה כמו גלי ים. כמו שהחיים זורמים, כך גם הרגשות הם כל הזמן מתחלפות, לפי השינויים של החיים. אז אתה יכול להבחין בין רגש, שהוא תגובה נפשית לסיטואציה זמנית, ובין איזושהי הכרה פנימית, שיכול להיות שהיא תוצאה מתהליכים שעברת עכשיו, נגיד, כתוצאה מיום כיפור. אבל הדבר של עצמו, ההכרה הפנימית, התחושות הפנימית, הצמאון הפנימית, הוודאות הפנימית, הבהירות הפנימית שאתה חש בקרבך, אתה מרגיש שזה משהו הרבה יותר כללי, הרבה יותר ממלא את הנפש, זו לא תגובה נפשית, רגשית, לסיטואציה ספציפית, אלא אתה נפגש עם כל משמעות החיים, עם כל עוצמת החיים. אני חושב שאפשר להבחין לדברים. נקרא עוד פעם את הדבר, אם מישהו לא מבין משהו עכשיו, אני חושב שהמשפטים האלה יותר ברורים. אם מישהו עדיין לא מבין משהו, המשפטים האלה יעצור אותי. האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי יותר יסודי של מהות הנשמה שצריך להדריך אותה בתכונתה, וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה אינה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה. כלומר, זה מה שנקרא אמונה תמימה, תמונה טבעית, שהיא דבר כמעט בלתי מצוי, כי בסוף האדם מתמודד עם כל דברים חיים שמפריעים לטבעיות לעשות. אבל באמת, כן, נגיד של אדם הראשון, באופן מקורי, אותנטי, זה הגילוי הטבעי של נשמת האדם. וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, אינה צריכה לשום תוכן אחר לשדה, אלא היא מוצאת בעצמה את הכל, היא לא צריכה הוכחות שכליות ולא רגשיות ולא זה, זה הראייה העצמית של הנשמה את העולם ואת החיים. זה הברק שמאיר את המציאות. אבל בעת החלש אורה, ולמה האורה נחלש? בגלל המחסומים החומריים, בגלל הקלקולים, בגלל הסיבוכים, בגלל התאוות, בגלל היצרים, בגלל העבירות, אז צריכים לבוא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. וגם אז צריכה לדעת את ערכה, שלא משרתיה השכל והרגש עם מינה המצמותה. האמונה זה לא שכל ולא רגש. השכל והרגש הם המשרתים שמפנים לה את הדרך. וכשתהיה קבועה באיתן מושבה, אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך ובהמצאת האמצעים השכליים והמוסריים המסכלים את המכשולים מעל דרכה. ההסתכלות המיוחדת של האמונה, שהיא חלק השם בעצמה, את האמת, אני לא כל כך מבין את הביטוי הזה שהיא חלק השם בעצמה, ואני לא ברור לי מי זה היא, האמונה או ההסתכלות. אפשר לטפל בזה, אבל אני לא רוצה להתעכב, כי אני בעצמי מתלבט למה הרב מתכוון כאן. אז אני חושב שלצורך העניין שלנו אפשר גם לקרוא את המשפט ככה: ההסתכלות המיוחדת של האמונה הוא האור של הנבואה. כי כשהנשמה מתגלה, אז באמת היא יכולה לראות דברים מעל הזמן המקום, וזה בעצם כישרון הנבואה. וזה שאומרים חז"ל, אנחנו להם לא ישראל, אם לא נביאים הם בני נביאים הם. כלומר, כישרון הנבואה זה כישרון יסודי שמונח בנפש הישראלית, כי המיוחד בנפש הישראלית זה שהנשמה מפותחת, אור צלם אלוקים באדם מפותח מאוד, וזה במשמעות העמוקה שלו המקור והיסוד לכישרון הנבואה. וברדת המדרגה שפעת רוח הקודש, וכשגם אלה יורדים לפעמים, הם מתאחים או מתאחדים עם השכל והרגש בדרכי גילוי. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מגיע לכך שהאמונה היא דוחפת את המחשבות הגדולות, את הרצונות הגדולים ואת הרגשות הקודש, שבאופן פנימי הן ניזונות מהערת הנשמה בתוך האדם. צריך לדעת שאי אפשר לפנות אל השם יתברך בשום שכל ובשום רגש, וקל וחומר בשום חוש מחמשת החושים, כי אם באמונה לבד. אתם מבינים, אני רציתי להגיע למשפט הזה אחרי כל הדרך הארוכה שעשינו עם הרמב"ם, עם ספר העיקרים, עם אותה בעיה שמצד אחד הצבתי לפניכם, שאמונה זו ודאות, זה משהו מאוד ממשי, משהו מאוד ברור, זה לא איזה מיסטיקה כזאת, ומצד שני זה המפגש עם משהו שמעל ומעבר. אז לכן הרב פה אומר את הדבר הזה, שבאמת אי אפשר לפנות אל השם יתברך בשום שכל ושום רגש, וקל וחומר בשום חוש, כי אם באמונה לבד. ותפילה היא אמונה, יש ביטוי בזוהר הקדוש שהוא ביטוי מפורסם, אז אני מרשה לעצמי להגיד אותו: לית מחשבה תפיסה בי, אבל בראות הדליבה תליה. כלומר, שום מחשבה לא יכולה לצייר את האלוקות. המחשבה המופשטת ביותר איננה יכולה להיפגש אלא רק עם גילויים של האלוקים. כל התארים שאנחנו מדברים על התארים האלוקיים, מסביר שם רבי יהודה הלוי, זה רק משלים. שום תואר חיובי שנכנס לתודעת השכל האנושי לא יכול באמת לתאר את ריבונו של עולם. במובן הזה התארים הכי נכונים, נקרא לזה ככה, מבחינה מדעית, זה התארים השליליים. הוא אין סוף. כלומר, כל דבר שהוא סופי לא שייך אצלו. זה לא תואר חיובי, זה תואר שלילי. הוא אין סוף. הוא לא כזה ולא כזה ולא כזה ולא כזה. וגם כשאנחנו אומרים עליו תארים חיוביים, בעצם כל מה שאנחנו מתכוונים זה לשלול ממנו את ההפך מזה. כשאומרים שהוא רחום, זה לא ששום מחשבה ושום רגש יכול להכיל את הרחמים האלוקיים, רק אנחנו כשרוצים להגיד שהקדוש ברוך הוא משולל מכל מידה של אכזריות בכל צורה שהיא, אז אנחנו אומרים שהוא רחום וחנון. וכך לגבי כל שאר התארים. לית מחשבה תפיסה בי, שום מחשבה חיובית לא יכולה לצייר את האלוקות, מפני שמו שאמרתי מקודם, החושים הם שורשי שיבת המושכלות, והקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, ולכן אי אפשר שהשכל יצייר את האלוקות. אבל בראות הדליבה תעליה, הרצון של הלב יכול לפנות אל האלוקים. כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם, כשאנחנו פונים אל האלוקים, אנחנו לא פונים אל הגילויים שלו, אל המלאכים שלו, אל הכוחות שלו, אל ההופעות שלו. אנחנו פונים אליו. לא פנייה שכלית, פנייה רצונית. כי התפילה היא גילוי משאת הנפש הפנימית, שהיא בעצם הגילוי היותר עמוק של מהות האדם. רצונו של אדם הוא הגילוי היותר עמוק של מהות חייו. ועם זה אנחנו פונים אל האלוקים. לכן הרב אומר, אמונה, תפילה היא אמונה, ויראה ואהבה הינם גם כן גילויים של אמונה. ומה שאומרים חוש האמונה או רגש האמונה, וקל וחומר אם נאמר מדע האמונה ושכל האמונה, הם דברים ששמות מושלים בלבד, כי האמונה לא מדע ולא שכל ולא רגש, ודאי שלא חוש במובן של חמשת החושים. זה הכל שמות מושלים בלבד, כי עצמות האמונה אינה שום דבר מהם, היא לא שכל ולא רגש, ובוודאי שהיא לא חוש, אלא כי היא עליונה מכל אלה, שאין בה מחסור מכל. היא מתגלה בשכל, היא מתגלה ברגש, היא מתגלה בכל עצמותי, תאמר השם היא כמוך, אבל היא מצד עצמה נעלה מכל אלה, כי היא כוללת באחדות ושלמות עליונה תמצית היותר מובחר וחזק מכל הנעל. האמונה בשלמותה היא מהירה גם את השכל וגם את הרגש וגם את כל החושים. עכשיו הרב מתחיל מהלך חדש. לשורה הבאה אני רוצה לדבר שעתיים. קודם נקרא אותה. האמונה המופעה מהעולם, האמונה הטבעית ההסתכלותית, והאמונה המופיעה מהתורה, האמונה הניסית המסורתית, והאמונה התוכית המופעה במעמקי הנשמה מפנימיות החוש האמוני בתום עמקו, הם שלושה אורות גדולים שכל אחד מהם יש לו תנאים מיוחדים ודורש תפקידים מיוחדים, והם לפעמים מתרכבים ומתמזגים זה עם זה בשילובי כוחותיהם. יש פה שלושה אורות גדולים של אמונה, שאנחנו נאחד את הדיבור בהרחבה על כל אחד מהם. אור אחד קורא לזה הרב האמונה שמופיעה מתוך העולם. לזה קורא הרב אמונה טבעית הסתכלותית. כמו אברהם אבינו, הסתכל על הבירה ואמר אין בירה בלא מלך. היכולת להגיע לריבונו של עולם פשוט דרך התבוננות בעולם. יש אפשרות לעורר את כוח האמונה, לחשוף את האמונה, לגלות את ריבונו של עולם דרך התבוננות בעולם. מה שהרמב"ם אומר, אני ארשה לעצמי לומר, זה חלק מהאמונה הטבעית ההסתכלותית. אני חושב שזה יותר רחב מה שהרמב"ם אומר, אבל הרמב"ם כן מביא דוגמה כזו. הסוג השני, הוא אומר, האמונה מופיעה מהתורה, שזה הרב קורא האמונה הניסית המסורתית. ההתבוננות בתורה ובכל מה שמתגלה לנו דרך התורה ודרך תלמידי חכמים של תורה ודרך הניסים ודרך ההיסטוריה ודרך כל אותם דברים שאנחנו פוגשים אותם דרך התורה. לזה הרב קורא האמונה הניסית המסורתית. ואחר כך הדבר השלישי, האמונה התוכית המופיעה במעמקי הנשמה מפנימיות החוש האמוני בתום כל. זה מה שאדם מגלה בתוכו ומתוכו. אלה שלושה אורות גדולים שכל אחד מהם יש לו תנאים מיוחדים ודורש תפקידים מיוחדים, והם לפעמים מתרכבים ומתמזגים זה עם זה בשילובי כוחותיהם. האמונה הגדולה של האדם היא בנויה ומורכבת מכל שלושת האמונות האלה ביחד, ויש אשר רוח אחת מהם באה במלוא שערתה ומבקשת לכבוש לה את כל הלב, את כל ערך החיים. ויכול להיות דבר כזה, כמו שאברהם אבינו, שהיה צריך למצוא משהו כללי, קוסמולוגי, שהוא דווקא התחיל בזה, אין בירה בלא מלך, כי עוד לא הייתה תורה ועוד לא הייתה נבואה ועוד לא הייתה אמונה לסוג השני. וגם בסוג השלישי, שימו לב, זה משהו מאוד אישי, וכשאתה רוצה לפרלס דרך לאנושות כולה, קשה לבנות את זה על משהו אישי. אז אצל אברהם אבינו, לפחות בתחילת דרכו, עד שאלוקים יתגלה אליו, הרוח השולטת זה דווקא האמונה המופיעה מהעולם, האמונה הטבעית ההסתכלותית, שזה משהו כללי, כלל אנושי, משותף לכולם, עוד לפני התגלות הנבואה ומתן תורה. ויכול להיות אחר כך, למשל אצל דור יוצא מצרים, שההתייחדות המיוחדת של השם שמתגלה אל עמו בעשרה מכות ובעשרת הדיברות ובכל העמוד האש שהולך לפניהם לילה ועמוד ענן יומם ועמוד האש לילה והמן והסלב וכל סדר החיים הזה, זה ריבונו של עולם שמתגלה ומעמיק ומבסס את מה שאנחנו קוראים האמונה התורית. שם הוויה שלא התגלה בימי אבות, ואבות דווקא שם שדי, שמר לו למות די, אומר לנו רשי, הרב קורא לזה האמונה הטבעית ההסתכלותית, ושם הוויה זה כבר האמונה הניסית המסורתית. ואחר כך, מדרגה השלישית, שהיא מופיעה מתוך כך אצל גדולי ישראל, ויכולה אחר כך להעיר ברמה מסוימת, כמו שאמרתי, אצל כל אחד, האמונה התוכית המופעה ממקי הנשמה. יש לפעמים שהם מתערבבים, ויש לפעמים שרוח אחת באה מפגשת לכבוש לה את כל לב, את כל החיים, וצריך אז בעת שלטונה מיוחד לדעת איך להתנהג עם הרוחות האחרים שאינם עומדים אז מצב של דורמותה, כלומר מצב של שינה מסוימת, ואינם עולים אז למקורם העליון להחליף כוח ולבוא בתוספת ברכות וחיה חדשה. טוב, אני רוצה להרחיב עכשיו על שלושת האמונות האלה, אבל לפני כן אנחנו צריכים ללמוד עוד מאמר חשוב, והוא המאמר הבא, שאחרי שנדע אותו אז יהיה לנו יותר קל לחזור אל שלושת האורות הגדולים. שאלה, מי קרא כבר את המאמר הזה? ירים את היד. אין היה, שבת א' עמוד 124, סעיף ק' ו'. טוב, אני, בואו, לא נוותר על זה, אני כל הזמן ככה לחוץ במצד אחד רצון להרוויח את הזמן ולהתקדיר, מצד שני דברים יסודיים אולי כן חשוב מאוד אותם לאט לאט. תראו, אני קודם כל רוצה להגיד לכם באופן כללי מה שיש כאן, ואחר כך אולי בכל זאת נקרא את זה ביחד למרות הריחוף של הדבר. יש פה סיפור מאוד מעניין. כיהה תהו דעת לקמי דרבי אמר לאשתך אשתי ובניך בניי, אמר לרצונך שתשתה כוס של יין, שתה ופקע. מילה, למדתם את זה?
כן, מורי, לא?
מה?
בדרכי מורי?
לא. רבי גלימד זה ביום חמישי פעם?
לא.
לא. אז תקשיב. סיפור מזעזע. איזה חצוף אחד בא לרבי ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה רק שתהיה מעודכן, כיוון שאתה כזה רחפן ונמצא כל היום בבית המדרש ולא יודע מה קורה בבית, כי אתה כזה צדיק שאתה כל היום בבית המדרש, שתדע לך, הילדים שמתרוצצים אצלך בבית הם לא ממך, מתי אתה כבר מגיע הביתה? הם ממני. אשתך רוב הפעמים היא אצלי ואלה הם בניי. לא רק שתהיה מותקן, כי אתה קצת בעננים, אז רציתי פשוט להתקן אותך שתבין קצת את המציאות. יכולים לתאר אתכם חוצפה כזאת? אז הרב רבי אמר לו, אולי אתה רוצה לשתות כוס יין? שתה ופקע. טוב, אפשר להבין את הגמרא הזאת שפשוט רבי נתן לו לשתות כוס יין והאדם הזה מת במקום כעונש על חוצפתו. זה נורא מפתה להבין את את הסיפור ככה, אבל לא ברור אז למה הוא נתן לו כוס יין. יש לפעמים בחז"ל ביטוי, מיד נתן בו עיניו ונהיה גל של עצמות. רבי יכול להגיד לי, ככה הוא היה הופך להיות גל של עצמות. למה רבי נתן לו כוס של יין? אז הרב יש לו פה מהלך מדהים. הוא אומר ככה, האדם הזה היה אדם שטוף בתאוות, וכשאדם שטוף בתאוות יש דברים שהוא בכלל הוא לא רואה, הוא לא יודע, הוא לא חש. זה כמו שיקור, שיש דברים שהם מעבר להשגה שלו, הוא לא, זה פשוט לא נכנס למוח שלו, כי יש שם הרבה עדי אלכוהול. כך אדם ששטוף בתאוות, התאוות או המתח הנפשי, עכשיו מדבר אדם פיקח, לא שתה לו שום דבר, המתח שיש לו בשביל לספק את תאוותיו גורם לו שהוא לא יראה. יש דברים שאדם ישר, או יש דברים שאדם שהוא לא חי חיים אמיתיים, הוא לא יכול להבין אותם בכלל. אחד מהם זה סוג האמון שיש בין איש ואישה. איש ואישה שבונים ביניהם קשר של חיים, שמה שחז"ל מגדירים אשתו כגופו, ומה שהתורה מגדירה זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבשרי, ומה שהרמב״ם כותב חייב אדם לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו, ומה שהגמרא בקידושין אומרת, שכאן במקום הזה אדם יכול להתרומם באמת לחיות את המושג שאומרת התורה ואהבת לרעך כמוך, כי הוא כמוך ממש. זה הקשר האצילי, קשר הנשמות, או הייתי אומר אפילו קשר הנשמה האחת שיש בין איש ואישה. כשהקשר הזה מתקיים, לא יכול להיות שיש משהו שהאיש מרגיש והאישה לא יודעת מזה, או משהו שאישה מרגישה והאיש לא יודע. אצלך בנפש יכול לקרות דבר שאתה לא תדע? לא תהיה מודע למה שקורה איתך? אדם שהוא לא חולה, לא סובל לפיצול האישיות, הוא מודע לכל מה שמתחולל בקרבו. יש לפעמים אגב תהליכים שעוברים על אדם בעל כורחו, הוא לא ניווט אותם, הוא נקלע לכל מיני מצבים, לכל מיני חפשים, לכל מיני דברים בלתי צפויים, לכל מיני מקומות שהוא בכלל לא תכנן להיות שם, וזה לאט לאט משפיע עליו. אבל אדם שחי מתוך מודעות עצמית, הוא יודע הכל. איש ואישה במובן האמיתי של המילה זה כגופו ממש. איש ואישה שבונים ביניהם חיי משפחה אמיתיים, לא יכול להיות שהאחד יבגוד בשני והשני לא ימודע לזה. זה לא יכול להיות. את זה מבין כל מי שחי חיים כאלה. אבל יש בהמות שהם לא יכולים להבין את זה, פשוט לא יכולים. מוכרח לומר לכם, אחת החוויות הקשות שעברתי בצבא, המשלב של המילואים. מילואים בתקופתי היה משהו מאוד מאוד אינטנסיבי. אנחנו כשהייתי בן 25, שני ילדים, היינו היה פרצה מלחמת יום הכיפורים, היינו ביחד 5 חודשים היינו במלחמה ובמה שנקרא אחריה, גם בלחימה וגם אחרי הלחימה, אבל רוב הזמן זה היה בפחות חילופי אש ודברים כאלה. ואחר כך אמרתי לכם, היו 3 שנים שבהם היינו משרתים כ-80 יום מילואים בשנה. זה המצב הביטחוני במדינת ישראל. יצר מציאות של חיים מאוד 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 אינטנסיביים וקשר מאוד מאוד עמוק בין האנשים, וחיים אחד בתוך השני, וגם פעולות מאוד מאוד קשות. אני לא אשכח תקופה שהיינו באמת אז כשאריק שרון היה אלוף פיקוד דרום, שני המלחמה התחילה אינתיפאדה בעזה, אריק שרון חיסל אותה תוך 30 שנה. הייתה אינתיפאדה מאוד רצינית, זרקו רימונים ומטענים ויריות, ולקח את החטיבות הרציניות של אז. אז היה בעיקר צנחנים, אבל אז לא, עשה זה הרבה בתקופות גם מילואים וגם סדיר, חילק את הרצועה עם פסים, שם בכל, זה היה ככה, כל משבצת, זה היה משהו כמו, לא זוכר, קילומטר, שני קילומטרים מרובעים, לא הרבה, ממש, לא יותר מקילומטר, קילומטר, קילומטר וחצי, קילומטר וחצי, במרכז שם מחלקה של צנחנים, 24 שעות היינו מסתובבים בכל הפרדיסים, בכל הכפרים, בכל המחנות פליטים, כל הזמן, בסך הכל שלושה חיילים, אבל כל הזמן מסתובבים בכל מקום, ותוך כמה חודשים דילנו את כל המחסני נשק, נתקלנו בכל האנשים, פירקנו את כל תשתיות הטרור שהיה ברצוע. יש שם שקט, דממה. היה משהו, אחד מהגאוניות שבזמנו היו לאריק. אבל אני זוכר, זה היה חורף. תראי מה זה, כל יום, 8 שעות, אתה הולך בגשם, בקור, בכל תנאי, בכל מצב, בלילה, בתוך פרדסים, בתוך מחנות פליטיים, 3 אנשים. זה היה משהו מילואים ניקים, משהו מהסרטי. בתוך זה התפתחו יחסים מאוד מיוחדים. ואני סבלתי שם סבל נפשי נוראי בגלל סבי אנשים חברה חילונית. והנושאים שמדברים, והזהו, זה פשוט, למדתי מרכז הרב, הייתי נשוי צעיר יחסית, כן, ילד, 2 ילדים, שנים הראשונות של החתונה, וזה פשוט היה גועל נפש, איך אנשים היו מדברים. ואחת הבדיחות הקבועות היו, אתה לא יודע מה קורה לאשתך, כל פעם שמישהו אשתו הייתה מתקשרת, אז פעם אחת לא יכולתי לסבול את זה. אמרתי, חבר'ה, תגידו לי, אתם באמת חושבים שזה יכול להיות? למה אתם מדברים ככה? כבר לא אנשים צעירים, כבר אתם נשואים, חלקם כבר יש לכם ילדים. מה זה כל הבדיחות? מה זה כל השטויות האלה? אתה לא מאמין באשתך? אז ראיתי לתדהמתי, שאנשים אומרים, חביבי, אתה תמים, אתה זה, אתה לא יודע מה זה החיים, אתה זה. אני עוד פעם שאלתי ועוד פעם שאלתי ועוד פעם שאלתי, וגיליתי, אני מקווה שזה לא היה כולם, פחות ראיתי אנשים שאמרו כך ביושר, בתום לב, שמה אלה חיים עם של אדם. אני זוכר, זה היה כמו פצע בלב שיכול לדבר כזה. מה זה חבר, אתם בכלל עוד לא התחלתם לחיים נישואים, אתם בכלל יודעים מה זה חיים נישואים. איך יכול לדבר כזה? יכול להיות דבר כזה שאדם לא יודע מה שיש אצלו בבית? הם לא הבינו מה שאני מדבר עליה. חשבו שאני סתם איזה דתי כזה, נאיבי, תמים, רחפן. הם מתבטחים עליי. עד שאני בכוח השתקתי אותם. אמרתי, לא, כי לא כולם היו אנשי מעלה. זה הרשו לעצמם דברים שהאוזן לא סובלת. וראיתי שרבים מהם מסכנים, כמו חמור שמסתכל בבן אדם, הם פשוט לא מאמינים, הם פשוט לא יודעים שיש להם יש מציאות כזאת. זה הרקע כאן. להגיד לרבי, אשתך אשתי ובניך בניי, הרי אתה יכול להגיד זה לבן אדם רק אם אתה סבור שיכול להתעורר אצלו בלב ספק קל שבקלים, נכון? אם אתה יודע שאתה לא מעורר אצלו שום ספק קל שבקלים אפילו, אז סתם זה כמו ילד עומד שם מרפסת, ילד בן 3 וצועק, זהו, ככה, ככה, ככה. אותו חמור שבא לרבי, הוא היה סבור, למה אני קורא לו חמור? זה לא כללה, זה מינוח, כן? עם הדומה לחמור, כלומר אנשים שהם חיים, חיים חומריים ברמה כזאת, שהם בכלל לא מכירים, החמור הוא לא מכיר שיש חיים אחרים. יש אנשים שהם כל כך שקועים בתאוות הגוף, הם כל כך חיים, חיים חומריים, שהם בכלל, זה מחוץ לאופק האירועים שלהם, לדעת שיכולים להיות חיים אחרים. שיש דבר אחר בעולם. הם חושבים שמי שמספר להם שיש חיים ברמה אחרת, הוא מספר את שזבטים, אגדות. מה, אתה לא קראת בעיתונים, כן, ואין דברים כאלה גם אצל דתיים וזה. לא אמרתי שכל מי שיש לו כיפה הוא כבר חי חיים שלמים. אבל הצורה הטבעית, הנורמלית, הבריאה, האמונית, הטהורה של חיי משפחה בישראל, זה כגופו ממש, זה אמונה, ודאות שאין למעלה ממנה. אותו אדם שבא לרבי, הוא לא יכול היה בכלל לדעת שמה שהוא אומר אצל רבי לא מעורר שום דבר, רק רחמים על אותו חמור שבכלל מעלה בדעתו שרבי לרגע אחד אולי ירתע או יחשוב איזושהי זיק של מחשבה כתוצאה מהדברים האלה. אצל רבי זה היה בכלל, זה מה זאת אומרת, התהרה והצניעות והעדינות והאמון והאהבה והשלמות בבית זה משהו כזה שבוודאות פנימית. איך הוא באמת יודע? הרי הוא לא נמצא בבית כל היום. אולי יש דברים שהוא לא יודע. מי אמר לך? כך הם אמרו לי. אתה נמצא כל היום בישיבה, מה אתה יודע? מאיפה הביטחון שלך? מה ההוכחות שלך? תשובה, החיים בנויים ככה שאפשר להבין אותם ולהכיר אותם לעומק גם על זמנים שלא נמצאים שם. מה זאת אומרת? אנשים שמפתחים סוג של קשרים נפשיים כאלה, של אהבה, של אמון, של ודאות, חיים כל כך מלאים, כל כך עשירים, כל כך בריאים, כל כך מלאי עוצמה, זה בכלל לא פונקציה של זמן. זה לא היה יכול להיות קיים אם היה בזה מעידות בזמן שאתה לא רואה. בזמן שאתה רואה, אתה יודע להעריך מה החיים שאתה רואה. יש לאדם, הרב קורא לזה צביעות עין. מה זה צביעות עין? צביעות עין זו הסתכלות על החיים שבה אתה יודע להכיר בוודאות מה יש בחיים, גם על זמנים שאתה לא נמצא שם. לא תמיד יש לאדם ודאות כזאת, נכון? יש אנשים מסכנים, התחתנו, ואין להם את הוודאות הזאת. אתם מסכנים, אין להם צביעות עין כזאת. אבל אדם בריא, נורמלי, שחי חיים אמיתיים של שלמות, איש ואישה, בניין עדי עד, עצם העצמי ובשר המסרי, צביעות העין במהות של החיים, באיכות של החיים, בהרגשות, בתחושות, במחשבות, בכל הדברים העדינים הפנימיים של עומק החיים, היא כל כך ברורה שהוא יכול להגיד בוודאות, אדוני אתה שקרן. אפילו אם יבואו לפניו שני עדים ויגידו לו, אנחנו אומרים לך זה לא נכון, יכול אדם להגיד לדידי, ברור לי כשמש שאתם שקרנים. איך אתה יודע? אני יודע בוודאות הכי גמורה. תשימו לב, כמו שראינו את ההגדרה בספר העיקרים, שאמונה בקדוש ברוך הוא זה אמונה כזאת שגם יוכיחו לך שזה אין אלוקים, אתה תדע שיש אלוקים. יש לזה גם משל בחיים. אתם יודעים מה? בואו ניקח דברים פשוטים. אני מניח שכל אחד מכם יש איזה חבר טוב שהוא מכיר אותו, נגיד ברמה מאוד מאוד עמוקה. יום אחד כולכם בדמיונכם, החבר הכי טוב שלכם, מישהו יבוא ויספר לכם שהחבר הזה כל בלילה נכנס אליכם לדירה וגנב כך וכך ועשה כך וכך, קיצור תקע לכם סכין בגב. אני לא אומר שלצערי הרב אין חברים כאלה שזה יכול לקרות. אני רק אומר את הדבר הבא, שימו לב, יש חברים שרמת ההיכרות שלכם איתם היא כל כך גדולה ועמוקה, עד שאם מישהו יספר לכם שהם עשו כך וכך, תגיד, אדוני, ברור לי כשמש את השקרן, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. לא שאין חברים כאלה שעושים דברים כאלה, זה לא נוגע לעניין. הדיון הוא לא אם יכול להיות דבר כזה. מה, אין בתשובות הפוסקים תשובות לגבי איך מתנהגים אישה שבגדה בבעלה, או גבר שבגד באשתו? אני אראה לכם בתשובות הפוסקים, דנים על הסוגיות האלה, ודאי שיש דברים כאלה. אני שואל שאלה אחרת, האם אדם יכול להגיע לוודאות ביחסים בין אדם לחברו ברמה כזאת, שגם יבואו לו עדים ויביאו לו הוכחה ויגידו לו, תשמע, זה היה ככה, הוא יגיד, בוודאות גמורה אתם שקרנים. אני חושב שיש דברים כאלה. אני מאמין שיש הרבה דברים כאלה. יש, לא יודע כמה מכם חיים, בסוגיה שאני גם כן רוצה פעם למטה, יחסי הורים ילדים. כן, אבל אדם בריא. יבואו יספרו לו, אמא שלך הלכה והעידה במשטרה שאתה כך וכך וכך, ואני יודע, תקע לך סכין בגב. אני חושב שרבים מאיתנו מכירים את האמא שלהם, יודעים איך שהאמא שלהם אוהבת אותם ודואגת להם הרבה שנים. אם מישהו יספר להם דבר כזה, הם יפרצו בצחוק ויגידו, יש לך אולי בדיחה אחרת חוץ מאשר הבדיחה התפלה והמטופשת הזאת. למה? כי יש בחיים מציאות של ודאות גמורה שהיא באה מתוך מה? מתוך תביעות עין שמכירה את המציאות בעומק גדול. התביעות עין הגדולה ביותר זה בקשר בין איש ואישה. איש ואישה יכולים להגיע ביניהם לקשרים כאלה עמוקים שיש להם תביעות עין מוחלטת בהרגשות של אחד של השני, בתחושות אחד של השני, במחשבות אחד של השני, עד שהם יכולים להגיד בוודאות זה אפשרי וזה לא אפשרי. כן, יכולים גם מצבים הפוכים. שאישה, שיספרו לה על בעלה שהוא הלך עם מישהו אחרת, אז היא תגיד, כן, אני מכירה אותו, זה סביר בעיניי. תארי הרע, יכול להיות דברים כאלה. לא אמרתי שלא. אבל אישה כזאת הייתה צריכה מהר להתגרש עוד לפני שזה קרה. אבל החידוש שאני רוצה לומר הוא החידוש ההפוך. שיכולים להיות חיים כאלה, ואלה החיים האמיתיים, אלה החיים הבריאים, ואלה החיים, אני מאמין, שמצויים אצל הרבה מאוד אנשי מעלה. ואנשי מעלה, אני לא מדבר על יחידי סגולה. אנשים ישרים בליבותם וברגשותיהם, עם מילוי של תורה ואמונה וקדושה, שהם יכולים להגיע לרמה כזאת של אמון הדדי, והיכרות וקשר ואהבה, ושייכות פנימית אחד לשני, שהם יכולים בוודאות גמורה לשלול כל דבר שמנסה לשים פה חיץ, אפילו אם באים אנשים בחוץ ומביאים להם הוכחות כביכול שזה קרה. זו הייתה העמדה של רבי כשפנה אליו אותו איש. ואז הוא אמר לאותו איש, אתה שיקור, כל מה שיש לך בעיה זה יש לך תאוות, ואני בתור הרב אתה מרגיש שאני מפריע לך לתאוות שלך, אז לכן אתה מפתח נגדי כעס ואומר שטויות כאלה. קח יין ותצא כבר מהשיגעון שלך. שאתה הוא פקע, זה לא רק צריך במובן של מת, אלא ברגע שהוא סיפק את התאווה שלו וכבר פסק לו הכעס על רבי, יכול היה להסתכל על רבי בפרספקטיבה אמיתית, היה יכול לתפוס לו רשוי. אני מטורף, אני משוגע, מה רבי יכול להאמין דבר כזה? זה שטויות זה. זה לא יכול להיות. יש לפעמים שאדם מתוך מצוקה נפשית של תאווה, של כעס או של חוגס, הוא פשוט התמונת העולם שלא משתבשת. אמר לו רבי, אתה עיוור? אתה חולה? אולי תיקח כוס יין ותרגע. אדם הזה נרגע, הוא פתאום מבין שמה, אתה פרדה. אפשר להגיד לרבי, אשתך, אשתי ובניך, בניי. מה? יין זה ביטוי של תאווה. הוא ראה שהאדם הזה הוא יש לו תאווה. מה?
הוא לא מתפקח ביין.
לא, לא כאן שהתפקח. הוא אדם שיש לו תאוות, והוא מסתכל על רבי, הוא חושב שרבי בתור הרב הוא חוסם את התאוות שלו, וזה מה שיוצר אצלו את הכעס ואת הרצון להתנקם ברבי. אז הרבי אמר לו, בוא תרגע, קח ספק תאוות שלך ותפתח את העיניים. כן, מישהו כותביע? אני הסברתי. רבי קלט שאי הראייה שלו את המציאות היא נובעת מתוך מתח נפשי, שכאילו רבי בתור נציג התורה מפריע לו לספק את התאוות שלו. אז בתור תרופה ראשונית הוא אמר, קודם כל תיקח תשתי יין, אין לא מפריע לך בשום דבר, אתה רוצה שתדע, תשתי יין. וכשהוא שתה יין, זאת אומרת הוא נרגע, הוא הרגיש שרבי הוא לא מאיים עליו, זה הספיק בשביל שהוא יבין שהוא עשה פשטות חיית את זה טמטום. הוא פקע מה... תראה, אני לא שולל את הפירוש הפשוט של הגמרא שהוא גם מת מזה, אבל אני רוצה לומר כי כתוב, מה זאת אומרת, זה ביזון כזה שתמיד חכם, איך אדם כזה יכול להישאר אחר כך בחיים, אבל אני רוצה לומר שהאמירה שתי יין בעצם אומרת, תשמע, אתה מרוב התאוות שלך, אתה פשוט כבר לא מסתכל על המציאות נורמלי, קודם כל תספק את התאווה שלך, תרגע, תסתכל על המציאות בצורה יותר שקולה. עכשיו, זה פירוש הגמרא. אבל דרך הגמרא הזאת הרב פה מסביר באריכות גדולה, וזה בכל זאת אולי כבר נקרא בפעם הבאה. אני מבקש שתקראו את זה קודם בעצמכם פעם אחת אחרי שהסברתי את הסוגיה, כי זה פה ארוך פשוט, אז אני רוצה אולי לקרוא את זה ככה במהירות ורק לעמוד על על השורות שסימנתי בקו. מה סימנתי בקו? אגב הסוגיה הזאת הרב מסביר דבר מאוד מאוד חשוב, איך אדם יוצר בקרבו תביעות עין על ידי הסתכלות שקולטת את המציאות בכללותה ומגיעה לוודאות שהיא למעלה מהוכחות ומסמנים. אני יכול להגיע לוודאות כזאת שגם אם תגיד לי שאני לא צודק, אני בכלל לא אתחשב בך, כי הבהירות שיש לי כתוצאה מהתביעות עין שבחיים היא בהירות כל כך ודאית שאתה לא יכול לערער אותה. אחרי שנבין את המושג הזה, תביעות עין, אני אחזור איתכם אחורנית ואני אלמד אתכם על שלוש סוגי התביעות עין שהרם מדבר עליהם. ברור? הרם מדבר פה על שלוש סוגים, אבל אני קודם כל רוצה לבסס את המושג הזה של תביעות עין כיסוד של האמונה, ואז נחזור אחורנית. טוב.